שיחת היום עם מגיד המישרים הרב מנחם שטיין. ערב טוב לכל המאזינים בארץ ובעולם. אנחנו בתקופת בין הזמנים וחווים דברים שמצריכים חיזוק, תאונות קשות, משפחות שיושבות באבלותם, ובאמת מפגעים שונים ומשונים, ילד קטן ברמות, מאבק אל מאבק לא קל, לא לוותר את גופתו התאורה, ודברים שמעוררים מחשבה, וכל יהודי מבקש איזשהו סלע לייחס בו, מבקש לייחס בצור העולמים, צור ישראל, מה אנחנו צריכים לחשוב. שבעה דנחמתא קראנו, נחמו נחמו עמי, נמצאים בחבלי משיח של ערב משיח, ממש רגע לפני הגילוי הגדול, והצירים חזקים, צירי הלידה, הצירים, ההתכווצויות, וקדושים ותאורים, גם אותו חסיד בלז שם ברחוב ירמיהו, יהודי בן 70, מוצא את עצמו פתאום במצב כזה שאוטובוס מאבד בלמים, ושוב איבוד בלמים ביום יומיים לאחר מכן, כמה עשרות מטרים משם, משפחת גלוטשטיין, משפחה חשובות בעם ישראל, צאצאים של גדולי עולם, הם בעצמם גדולי תורה, צדיקות, והדבר הוא צועק קורבן ציבור על משהו. וכמו כן, כותל מערבי, וכל מיני אירועים שבאמת פה בים, פה צאנז בנתניה, באמת הדבר הזה מאוד מעורר, וכמדומני שההתעוררות מאיתנו הנדרשת, או המבט הנכון הנדרש, הוא גם להרגיע את נפשותנו ולהיאחז ולהחזיק מעמד, למרות שהבורא מנענע את החבל משמיים לארץ, כמו שאמר רבי אלימלך מליג'נס, כשלקראת ביאת המשיח הבורא ינענע, וצריך להחזיק חזק בחבל, למרות שיהיו כאלה שיגידו מנענעים אותנו, אז נעזוב את זה. לא, הנענוע נועד כדי לעשות טסט, לעשות בדיקה, לבצע סלקציה, מי חס ושלום מאבד אמונה, נחלש באמונה, ומי מבין שהבורא מתקן פה דברים, ולפעמים החיית כדי לבנות ולתפור חליפה חדשה צריך לקרוע ולחתוך את הבדים במקומות הנכונים, בשרבול, במנג'טים למטה, בצברון, כדי לבצע את החליפה המוגמרת, המושלמת, את הבגד המושלם. לפעמים צריך לקחת גרעין של חיטה או כל פרי אחר ולזרוק אותו לאדמה, ושם באדמה הוא נרכב, ומתוך הריקבון צומחים טונות של חיטים ושעורים ושיפון ושיבולת שועל וכוסמין. והבורא עושה לנו מבחנים באמונה. כידוע, הגאולה היא בתהליך של צמיחה. את צמח דוד עבדך מהרה תצמיח, מצמיח קרן ישועה. צמח זה אחד השמות של המשיח, בגימטריה 138, כמו המילה מנחם, זה השם של המשיח, מנחם, צמח. אומר התלמוד ירושלמי, שתי המילים האלה בגימטריה 138. צמיחה זה תהליך, זה אפילו מתחיל מריקבון. אנחנו רואים דברים, נמצאים בעולם הזה כחלום יעוף, כענן קלה, מסתכלים מקוקר קטן של דלת, ולא מבינים את כל ההקשר, את כל ה... את כל הקונטקסט בשלמותו. אין לנו פרספקטיבה רחבה על הדברים, ותמהים וכואבים ולא מבינים. ממש כמו אותו קושי שהיא קלה, קושי פרימיטיבי בג'ונגל, שהיא קלה לחדר ניתוח בהדסה עין כרם, ויראה צוות של מנתחים שסכיניהם בידיהם וחותכים בטן, חותכים גב, חותכים גולגלות, חותכים רגליים, והוא עלול להתקומם. מה אתם עושים פה? משום שבכל אופן הוא צלם אלוקים, יש לו רגש אנושי, והוא לא יכול להסכים לזה במצפונו, ברגשותיו, שאנשים לוקחים פה סכינים וחותכים בשר של איזה אדם ששוכב מורדם על מיטת המנותחים. אבל הוא, מה לעשות, מסתכל מקוקר קטן ולא מבין את כל הקונטקסט. הוא לא מבין שמצילים פה חיים. הוא לא מבין שמסירים פה איזה גידול שעלול להרוג את הגוף הזה. ורוצים להפריד את הגידול הזה מהגוף כדי לאפשר לגוף הזה חיים מתוקנים, יותר בריאים דווקא. הוא לא מבין שמתקנים פה איזה מפרק, איזה ירך. הוא לא מבין, הוא חושב שלוקחים סכינים וזה מה שהוא רואה. כל העולם הזה זאת חידה. חידה שנקראת העלם. עולם מלשון העלם. העולם הזה מוגדר בפי דוד המלך בשם השם בבורחי נפשי בתהילים. חושך. תשת חושך והיא לילה. בו תרמוס כל חייתו יער. הבורא משית חושך ברא עולם שנקרא חושך. חושך אומר הארי הקדוש אותיות כחש וגם אותיות שכח. חושך חת שין חף, כחש כף חת שין, שכח שין כף חת. הכל הגדרות של העולם הזה. חושך פירושו חסר, חסר. כשאין אור, יש מוגבלות, אין תנועה חופשית. ולא חסכת את בנך, את יחידך ממני, אומר בורא העולם לאברהם אבינו, לאחר שהוא עמד בניסיון העקידה, ורואה עד כמה הוא אוהב אותו. אתה ידעתי עד כמה הוא ירא שמיים, אתה ידעתי כי ירא אלוקים אתה, ולא חסכת את בנך, את יחידך ממני. מה זה לא חסכת? לא חיסרת. אתה אברהם אבינו כל כך ירא אלוקים, שאפילו את הבן היחיד שלך, שנולד לך בגיל 100, ואתה הולך עכשיו, כשאתה בן 137, והולך ורוצה לשחוט אותו בלי להבין למה. אין לך עוד ילדים, ולבחור הזה גם הוא רווק עדיין, ואין לו המשך. ואתה לא שואל שאלות, לא חיסרת, לא חסכת, לא חיסרת. חושך זה חסך, חסוך בנים, פירושו חסר בנים. חושך אומר הארי, העולם הזה אותיות כחש, כחש פירושו שקר, וכיחש בעמיתו בפיקדון, או בתשומת יד, או בגזל. וכיחש פירושו מכחיש, משקר. העולם הזה הוא עולם השקר, עולם שמשקר, אתה רואה טרגדיה. יכול להיות שלמעלה רוקדים. ייתכן שלמעלה רוקדים שם, גברת גלוטשטיין עם הסבתות. הנה, באת לתקן למשך כך וכך שנים. ועשית את שליחותך בעולם הזה, הבאת לעולם כך וכך נשמות. עשית כאלה פעולות חינוכיות, פעולות של בניית בית. נכון, למטה זה עולם הפוך, עולם השקר. למטה בוכים ולמעלה צוחקים, כמו שתינוק בא לעולם. הוא בוכה וכולם צוחקים ושמחים ומאחלים מזל טוב. ככה שהעולם הזה הוא עולם שמעלים, הוא מעלים. והקונץ הוא לגלות את האמת, להיצמד לאור. בורא העולם נקרא אור, כי עמך מקור חיים באורך נראה אור. הקונץ הוא להיצמד לדוד השם אורי, ממילא ואישי ממי יירא. השם מעוז חיי, ממי יפחד. ודאי שזה כואב, ודאי שזה קשה. אנחנו מדברים כאן על המעגלים הרחבים, אלה ששומעים בעיתונים, בחדשות, שומעים דברים, והם גם מקבלים מורך, מקבלים חולשת הלב, וצריכים חיזוק על אחת כמה וכמה, כמובן בני המעגל הקרוב, שמאבדים את היקר להם, והפרידה היא תמיד כואבת עם כל האמונה, כפי שהבעל שאיבד אישה ושתי בנות, הרב דוב גלושטיין, הזכיר וכל כך קידש שם שמיים, צידק עליו את הדין, הצדיק עליו את הדין, מול שלושה גופות של יקיריו, וכפי שאמר לו לאחר מכן מיד בשעת חימום, משגיח הישיבת מיר, הגאון הצדיק רבי בנימין פינקל, מרוב אי יכולת להתאפק, ואומר לו לאחר גמר הספדו על אשתו ובנותיו, כמה דוב גזירות ביטלת בדיבורים האלה שלך, אפילו בדיבורים שאת שמתו מתיו מוטלים לפניו, כמה גזירות ביטלת בצידוק הדין הזה, בתגובה שאין כמותה בכל כדור הארץ על דבר שכזה. הכוח הזה שנותן את האמונה, שנותן את התורה, לאנשים בעלי אמונה, לעמוד גם במצבים הקטסטרופליים ביותר. כשהוא בא ואומר, אותו דוב, רבי דוב, ראש הכולל של משען לתלמיד נחלת משה באופקים, מפעולותיו של חמיב הגדול שיהיה בריא ויאריך ימים, רבי יעקב אלכסנדר ארן פרוינד שליטה, שמקורו מפתח תקווה כידוע, עם אחיו הגדולים. מערכת המפעלים הגדולה הזו של משען לתלמיד, לחזק את כל ילדי הפריפריה, ילדים שבאו מבתים שאינם ממש בני תורה, להגדיל אותם לתורה. ומה אמר אותו רבי דוב מול מיטותיהם של רעייתו ובנותיו? השם נתן והשם לקח, יהי שם השם מבורך. לכאורה צידוק הדין הוא, אני מצדיק את הדין שהבורא לקח. למה מזכירים את הנתינה כאן? הנתינה זה סיפור אחר, זה תודה רבה שנתת לי ילדים, נתת לי אישה, נתת לי חיים. צידוק הדין זה לא הודעה, צידוק הדין זה הצדקת הדין. אז מדוע הנוסח המקובל בצידוק הדין הוא השם נתן? התשובה היא, זה חלק מהצדקת הדין. כן, נתת לנו מתנה, זה לא שלנו, לא הילדות האלה. אנחנו לא יודעים לייצר לבבות וכיבות וכבדים ולבלבים וגם לא רשתיות וקרניות ועדשות של עיניים וגם לא כליות וגם לא כל מיני עניינים שקשורים לכלי דם. זה נתינה. ואתה יודע בדיוק מתי לשים אותם וכמה זמן לשים אותם כאן. איזה מין צדק יש לתבוע, תן לי מתנה ליותר זמן. למה נתת לי את הילדה הזו רק לשנתיים ולא ל-120 שנה? למה נתת לי את הילדה הזאת לשבע שנים ולא ל-120 שנה? זה דיבורים שאינם במקומם. כל מה שהם היו לי, הם היו מתנה שאתה נתת וידעת בדיוק לכמה זמן לתת את המתנה הזו ולבצע את התיקון הזה. אולי לא אמרתי לך מספיק תודה רבה אז, כשקיבלתי אותם, הרי לא אני יודע לייצר לא עיניים ולא שבלולים באוזן, ולא סחוס ולא סידן, הכל היה מתנות. אני יכול לטעון טענות על המתנות שנתת לי, למה לקחת? אלה מתנות שלך ואתה יודע בדיוק. אבל כמובן, אין כאן אובדן, הם ביצעו את שליחותם, והרבה שלוחים למקום לבצע את זה. אבל, אבל, קשה, קשה הפרידה. הפרידה היא דבר כואב, בהחלט. הדיבורים האלה של הצדקת הדין, בזה שהם מקבלים, מקבלים פרספקטיבה למפרע, פרספקטיבה ממש באופן של מבט למפרע, איך להסתכל על החיים, זה דבר שמבטל גזרות. זה בדיוק קיום דברי הרמב״ם, שהרמב״ם אומר שאם קורה דבר קשה ואנשים אומרים זה מקרה שנאבדו בלמים, זה מקרה שהתקלקלו שם איזה מערכות ברכב, זה מקרה שיש מחבלים שיש להם שנאה פלסטינאית, הגישה הזו היא גישה אכזרית. למה? כיוון שהיא מזמינה צרות נוספות, חס ושלום, חס ושלום. היא מגלה שהאדם לא מאמין. הוא חושב שזה הכל מקרים. זה סטטיסטיקות. והגישה הזו גורמת שבורא העולם ילחץ שוב וילחץ שוב, עד שיבינו שהוא מדבר. עד שיבינו שהוא מעוטט. ויבינו שצריך פה להזיז משהו. כל אחד יודע מרת נפשו. איך אמר הרב אלישיב? מי אנחנו לבוא ולומר, תתקן את זה, תתקן את זה? אין לנו פה נביאים שאומרים בשם השם דברים ממוקדים ספציפיים על כל אירוע ואירוע, אבל אנחנו יודעים שזה קשור לאי עשיית רצון השם כדבאי, וכל אחד יש לו את החולשות שלו, את הניסיונות שלו, והדברים האלה טעונים תיקון, אבל ברגע שאומרים שזה עניין סטטיסטי, של מאבק פלסטיני-ישראלי, או של תקלות שמובנות באוטובוסים או במערכות של מעצורים וברקסים, או שזה קשור לעונת הקיץ ועונת החורף ולגלים וכדומה, זאת גישה אכזרית, אומר הרמב״ם בתחילת הלכות תעניות. המילה אכזר מורכבת משני צמדי מילים. אך זר, יש פה זרות, כלומר אי הבנת עומק העניין, מבט מעוות על המציאות, אי הבנה שבורא העולם עשה ועושה ויעשה לכל המעשים. זה מבט אכזרי. שידורי חדשות ויומני חדשות שמתמקדים באירוע של המשחק של הבובות בתיאטרון בובות, ולא קולטים שמישהו מושך שם מאחורי המסך בחוטים, והוא זה שיוצר את האירוע, אלא הם מנתחים ניתוחים איך הבובה עשתה בכיפוף ימינה, ולמה היה פה כיפוף שמאלה, בלי להבין שמישהו שם מושך בחוטים, זה מצב של אח זר. זאת זרות מוחלטת. זה חוסר הבנה משווע, שרק עלול להזמין אירועים נוספים, שאז אותם פוליטיקאים ומתפלספים וכל מיני פרשנים למיניהם, יראו שזה כל כך מוזר וזה כל כך לא מובן, שפתאום יתחילו להפנות את העיניים כלפי שמיים. קלטנו, כן, הבורא מאותת פה משהו. אלו דברים שאינם רגילים, אינם שגרתיים, ובעצם אין שגרה, משום שהטבע בגימטריה אלוקים, הבורא מדבר איתנו, משום שלאחר חורבן בית המקדש, שעליו קוננו בתשעה באב, יש מצב של הסתרת פנים, ובורא העולם הוא רק משגיח מן החלונות ומציץ מבין החרגים. צריך לקחת דבר מאיר, פרוז'קטור חזק, ולסלק את המסך. הדרך לסלק את המסך עם דברים מהירים. מה נקרא אור בניגוד לחושך של העולם הזה? תשת חושך ויהי לילה, אמרנו, חושך אותיות שכח. משהו משכיח פה את האמת, משהו מכחש מהאמת, משהו מחסיר, חסך, חסר. אומר הארי, תשת חושך ויהי לילה, לילה אותיות יללה, כאן מייללים בלוויה, יללות נוראיות ובחיות נוספות. זה העולם הזה שדומה ללילה. אבל עלינו להיצמד לאור. מה נקרא אור? בראש ובראשונה בורא העולם, כי אימך מקור חיים, באורך נראה אור. באור השם רואים את המציאות נכוחה. מהו אור השם? התורה הקדושה. כי נר מצווה ותורה אור. בבית המקדש, במקום שיש בו תורה, שכינה שורה, אז שם זה אורו של עולם. שם מאיר האור, שם רואים עשרה ניסים, קבועים, שם יש את לשכת הגזית, שם מחוברים למעלה, למקדשך טוב ולקודש קודשין, אתר, דיבי יחדון רוחין ונפשין. זה מקום שמחבר את הלמעלה עם הלמטה. משקפת שהיא רחבת ראייה, טווחים ענקיים לראות את המציאות האמיתית. גדולי ישראל, נביאי ישראל, נקראים עיני העדה. עיני העדה. זה הדבר, גד החוזה. שמואל הנביא הרואה, גד היה חוזה. צופן את התיך על הגויים, עיני העדה. אנחנו צריכים להיצמד לעיניים כדי לקבל נוחם, לקבל מבט שונה, רטרואקטיבי. נחמו נחמו עמי, תבינו, למפרע תבינו שהכל היה לטובה. יגיע זמן כזה. כמו שמנחמים את האבלים ואומרים להם, אנחנו לא יכולים לנחם אתכם, יכולים אולי לעודד אתכם, לחזק אתכם, אבל לנחם פירושו, לומר לכם, כמו שיוסף ניחם את האחים שלו, וינחם אותם וידבר על ליבם, ויאמר עליהם, אתם חשבתם עליי רעה, אלוקים חשבה לתורה, לטובה, למען אחיות עם רב, כי למחיה שלחני אלוקים, אני יכול לומר לכם את מה שיוסף אמר, תשמעו, כל הגלגול שגולגלתי מארץ כנען למצרים, זה כדי להציל רבבות של נפשות? זה הכל נועד לטובה? כל מן דאביד רחמנה לתו אביד? כמו שנחום איש גמזו היה אומר על כל אירוע, גם זו לטובה. נא לשים לב, הוא לא אמר שזה מתוק, הוא גם לא אמר שזה ערב, הוא גם לא אמר שכל אירוע הוא טעים, ממש לא. טוב, בהחלט לא תמיד מקביל למשהו שהוא טעים או משהו שהוא ערב. לאכול וללעוס חמצוצים זה מאוד טעים או אולי מאוד ערב או מתוק, אבל ממש ממש לא טוב. זה חומרים פלסטיים שעלולים להביא למחלות קשות. וכן הרבה דברים שהרעיבים לשעתם, מי אמר שהם טובים להמשך הדרך. אנחנו משגם זו אמר גם זו לטובה. זה יוליך למשהו טוב. אני מאמין, אני מאמינה באמונה שלמה שהריקבון הזה זה ריקבון של זרע קודש באדמה כדי להצמיח קרן ישועה. זה הצמחת הישועה, ככה תהליך של גאולת ישראל. כמעה, כמעה. זה נקרא טוב, והוא היה מאמין באמונה שלמה, שזה מוליך לטוב, כמו שרבינו יצחק אבואב כותב בספרו, מנורת המאור, שטוב זה מלשון הטבת המנורה. הטבת המנורה זה לא הדלקת המנורה, זה הכנת המנורה לקראת הדלקה. הטבת המנורה, פוסק הרמב״ם, שזה קשרה העבודה הזו רק בכהן, מה הוא עושה? הוא מסלק את האפר שנותר מאתמול. הוא מחליף את השמן ושם חצי לוג של שמן חדש, הוא שם פתילה חדשה. הוא מכין את מנורת המקדש לקראת ההדלקה היומית של האור החדש. זה נקרא טוב, אומר רבינו בעל המנורת המאור. טוב פירושו הכנה לקראת אור. תשתית של מערכת שמכינה את הדבר לקראת הדלקת האור. זה מה שהתכוון רבי עקיבא, תלמידו של התנא הקדוש רבי נחום איש גמזו, שהיה אומר על כל דבר, כל מאן דעביד רחמנא, לטב עביד, לטב. רבי עקיבא לא אמר שזה מתוק, הוא לא אמר שזה ערב, וחס ושלום שמסופר בחזל על בנו שנפטר, הוא אמר דיין האמת, ואז הוא הפסיק את השיעור, עד הרגע האחרון. ברור שהוא גם מבין ויודע שזה כרגע לא מתוק וגם לא ערב. אבל לטוב הוא חווה את זה. חווה. חז"ל אומרים חייב אדם לברך על הרעה כשם שחייב אדם לברך על הטובה. זאת משנה שנאמרה לכל יהודי, אפילו הפשוט שבפשוטים בכידוע, לא פשוט להיות יהודי פשוט. ואין כמעט, אין יהודי פשוט. כל יהודי הוא מיוחד. יש לו את הצלם אלוקים שלו. אבל זה לא נאמר דווקא לבבא סאלי או לחזון איש או לקדושי האומה. ההלכה הזאת היא הלכה שמחייבת כל יהודי, כמו המצווה לברך ברכת המזון, או המצווה לברך ברכה אחרונה, או המצווה של קריאת שמע. חייב אדם לברך על הרעה כשם שחייב לברך על הטובה. והגמרא שואלת, וכי יש אותה ברכה על הרעה ועל הטובה? הרי לא כן הדבר. זה יהיה רק לעתיד לבוא, אבל על יום בזמננו, מברכים על הרעה דיין האמת, ועל הטובה מברכים הטוב והמטיב. אז איך אתה אומר, התנא הקדוש, שאדם מברך על הרעה, אותו ברכה, אותה ברכה שהוא מברך על הטובה? עונה הגמרא, לא, אין כוונת התנא שזאת אותה ברכה, אלא כוונת התנא היא, שאופי הברכה, אופן הברכה יותר נכון, יהיה בשמחה גם על הרעה וגם על הטובה. כשם, היינו כשם שעל הטובה הוא מברך בשמחה, שנולד לו בן, נולד לו בת, נולדה לו בת, או הוא שומע בשורה טובה, כך על הרעה הוא חייב לברך בשמחה. אומר המהר"ל, בשמחה אותיות מחשבה. בשמחה, חמש אותיות, בית שין מם, חת ה', מחשבה, אותם חמש אותיות. מם, חת שין, בית ה'. לא ניתן להגיע לשמחה בלי מחשבה. אין שמחה אצל בעלי חיים, אצל כבשים, אצל פרות, אצל שברים או אצל כל מיני מעופפים. אין. שמחה זה ביטוי, זה אחד הסימפטומים של צלם אלוקים. וכשמפעילים מחשבה, שזה הדבר הייחודי לצלם אלוקים, ניתן להגיע באמת לשמחה, בניגוד להוללות ולכל מיני השתוללויות שאינם קשורים בכלל לשמחת אמת. עבדו את השם בשמחה, בואו לפניו ברננה, תחת אשר לא עבדת את השם אלוקיך בשמחה ובטוב לבב. הנבואה לא שורה על שום נביא בעולם, אלא מתוך שמחה, ועל כך אמר הרב מבריסק, שזה אומר שאפילו ירמיהו, שכתב את מגילת איכה, שרצופה בתיאורים מזעזעים על החורבן של בית ראשון, אין מצב שהוא ניבא זאת לא בשמחה. משום שאם הוא לא היה בשמחה, הוא לא היה מקבל את הנבואה כדי לומר את הפסוקים הקדושים של מגילת קינות, מגילת איכה. זאת אומרת ששמחה זה לא מה שאנחנו חושבים ומבינים, איזה מצב רוח כזה, או איזה מצב של עליצות. שמחה, בשמחה, אותיות מחשבה. כשמפעילים את המחשבה, את המחשבה, את הייחודיות של הצלם אלוקים, לא פועלים ספונטני, רפלקסיבי, אינסטינקטיבי, לא, 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 אנחנו אנשים בעלי דעה, בעלי צלם אלוקים, עלינו לא להשביט את זה בבוידם את השכל, אלא להפעיל אותו, להפעיל אותו בכל מצב, את אותו שכל, את אותו חלק אלוקה ממה, לנשמה שבמוחי, ואז הוא אולי יכול לגוע במצווה הזו של כשם שחייב אדם לברך על הטובה בשמחה, אומרת המשנה, כך יברך גם על הרעה. זה עבודת חיים דבר כזה. אני רק רוצה לספר כדי לתת המחשה לעניין הזה, סיפור ששמעתי אותו מגאון הדור, שמעתי אותו מרבינו הרב עובדיה יוסף זצ"ל, כשהוא בא לחזק או לנחם את ההורים של 8 נרצחים בפיגוע שהיה לפני כ-10 שנים בישלץ, ישיבה לצעירים שנמצאת בקריית משה, מרכז הרב שם, ובספרייה אותו צורר, אותו המלכי, אותו אחד פרץ פנימה ונכנס לספרייה וירה ללא הבחנה ב-8 נערי חמד, נשמות טהורות, באזור גיל 15-16, בליל שישי, זה היה מוצאי ראש חודש אדר, ובשילוב עם כל הטרגדיה היו גם כמובן ניסים, ניסים גדולים. אנחנו גם חווינו עכשיו את הניסים של למעלה מ-1,000 טילים שהג'יהאד האיסלאמי ירה עלינו תוך יומיים, אחד לא נפגע. רבותיי, צריך לראות גם את הכוס ואת אותו חלק כל כך גדול של הכוס המלאה. לראות 1,000 טילים? 1,000. טיל אחד יכול להרוג עשרות אנשים. לראות 1,000 טילים, למעלה מ-1,000, 1,100 ומשהו. גם שם אותו מחבל ארור, היה לו בצד ימין אפשרות להיכנס לבית המדרש של מרכז הרב שם. מאות תלמידים שם ישבו במקומם ולמדו. מי מנע זאת ממנו? הרי הוא בא להתאבד. נסתרות דרכי השם. אנחנו מאמינים שאנחנו מוגבלים בתפיסה שלנו. תכלית החוכמה לידע שאינו יודע. תבין את המוגבלות של השכל שלך מול השכל האלוקי. בורא העולם הוא אב הרחמן. הוא אוקיינוס אינסופי של רחמים. לך יש 20 גרם רחמים, 30 גרם, אולי 40. אל תיתן בבקשה תוכחה ומוסר למי שנותן לך את הרחמים. לפעמים אמא נותנת מכה, אבל הכל נובע מרחמים. הכל מרחמים. היא תוקעת בכוח את התרופה לתינוק, בכוח. או לוחצת לו במקום שפורץ דם, והוא בוכה, 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 בוכה. הוא חושב שאמא הפכה להיות נאצית ואכזרית וסדיסטית. הוא עוד יודע לה, עוד יגיע הזמן שהוא יודע לה שהצילה לו את החיים מפריצת הדם באיזה עורק שנפתח. וכולי וכולי וכולי. אוהב עמו ישראל בפרט, נאמר על בורא העולם. אז הרב עובדיה הגיע שם במלות 7 ימים לאותו מקום, וסיפר סיפור, והסיפור היה שהוא שמע אותו מבעל המעשה. מי הוא בעל המעשה? הבבא סאלי, רבינו ישראל אבוחצירא, זכרו, זכר צדיק וקדוש לברכה. הוא אומר, הבבא סאלי סיפר לי, שהיה לו שכן בנתיבות, ששלום בית שם היה חלש מאוד, ושמעו קולות וברקים של מריבות בין הבעל לאישה. והבבא סאלי, קשה היה לו לשמוע ששכינה הסתלקה מבית יהודי, ויש מריבה ביניהם. אין שלום ביניהם, אין שכינה ביניהם. אש אוכלתם. יוצא היוד והי מהאים, מהמילה איש ואישה, נשאר אש עם אש. אין יוד באיש, נשאר אש. אין היי באישה, נשאר אש. ואז הוא פנה לאחיו, רבינו הבבא חקי, רבי יצחק אבוחצירא, הרב הראשי ללוד ורמלה, ואמר לו, אחי רבי יצחק, בוא תשכין שלום, אתה מומחה בזה, יש לך שפת לימודים, תבוא לשכנים שלי, תגיד שאני שלחתי אותך, ואין חבוש מתיר עצמו מבית האסורים, בוא תשכין שלום שם. ואכן כך עשה, לקח מונית, נסע מרמלה לנתיבות, אמר, אני שדיח של אחי הקדוש שגר פה דלת מולכם. הם סמכו עד מאוד על זה שאכפת למישהו מה המצב החמור שהם שרויים בתוכו. שוחח ארוכות עם הבעל, עם האישה, עם שניהם, ערך את הדברים על הכתב, וריקודים היו שם, מרוב שמחה שסוף סוף סידרו את העניינים, והשלווה חזרה לשכון בבית הזה. הנהג חיכה בחוץ, והם חוזרים בנסיעה מנתיבות לכיוון רמלה, תאונת דרכים מזעזעת, ושניהם נהרגים. אומר הרב עובדיה לכל הקהל הענק, שהתאסף שם בקריית משה בירושלים, במלות שיבה לרציחתם של שמונה נערי החמד הללו. ואומר להם שבבא סאלי אמר לו שהוא היה בוכה ללא הפוגות, למה ידו הייתה בחלק הזה? למה הוא היה צריך לשלוח ולהזמין את אחיו לאירוע הזה, להרגיע את הבית הזה? למה לא ביקש רב מקומי בבאר שבע, בנתיבות, באופקים, בירוחם, באשקלון, באשדוד? למה הוא זה שהיה צריך להיות מעורב בטרגדיה הזו? הרי מגלגלים זכות על ידי זכאי, וכמו כן מגלגלים חובה על ידי חייו. למה הוא היה בזה? כנראה הוא חייב, והבורא דרכו גלגל את הטרגדיה הזו לאחיו ולנהג גם יחד. הוא היה מאוד שבור, ולא צריך להגיד מי זה בבא סאלי, ומה זה גודלו באמונה, וגודלו בהשגות אלוקיות, אבל עם כל זה הוא ידע שהכל משמיים, הוא ידע שהכל לטובה, אבל למה הוא היה בתוכו? למה הוא? עד שהגיע אליו, מספר הרב עובדיה, שכך סיפר לו הבבא סאלי, הגיע אליו אחיו רבינו יצחק הבבא חכי בחלום הלילה, ואמר לו, תפסיק אחי הקדוש והיקר לבכות. אתה צריך לרקוד ולשמוח. אין לך מושג כמה טוב לי למעלה. השלמתי את שניי והגעתי אל התכלית, אל המטרה, אל הטרקלין. תפסיק. תראה, אני רוצה לספר לך. זכיתי למה שלא הרבה זוכים. זכיתי לקיום דברי רבי יוסי בגמרא במסכת שבת קי"ט. אשרי מי שמת בדרך מצווה. כל אדם נקצב לו זמן מהיצרן כמה זמן הוא יהיה פה. אין איש בעולם בין 1,000 ולא בין 500 ולא בין 150. כל אדם נוסע במסע החיים וצריך כל הזמן לשים את הווייז, למה אני חי, מהו היעד שלי בחיים, שלא ישכח את המטרה מרוב שהוא עסוק בנוחיות ובעינוגים שלו. שלא ישכח שהוא צריך לנסוע למטרה מסוימת. יסתכל כל הזמן על מכשיר ה-Waze או ה-GPS, לדעת האם הוא בכיוון הנכון, מאין באת ולאן אתה הולך, ולפני מי אתה עתיד לתן דין וחשבון. אומר אבא חכי לאחיו אבא סאלי, הגיע זמני. הגיע זמני, על זה עבדתי כל החיים. אבל השאלה היא איך מסיימים. אפשר לסיים סתם, ואפשר לסיים תוך כדי סיום שס. תוך כדי סיום מסכת. תוך כדי השכנת שלום בבית יהודי, שזה כמו בניין בית מקדש, אני מחזיר את השכינה. רבותיי, אמר לו, זכית שבגללך עליתי לאחר שהשכנתי שלום בבית יהודי, אתה היית שליח לטוב, אתה זכאי, לא חייב, מגלגלים זכות על ידי זכאי, תפסיק לבכות, אחי הקדוש הבבא סאלי, הגעתי והיה לי קבלת פנים אדירה, רק בגלל זה שהגעתי, והייתי אמור להגיע בכל מצב, אם לא אתה, יש לבורא הרבה שלוחים למקום, אבל אתה נבחרת לגרום לכך שאני אגיע, על ידי זה שסיימתי הקמת בית מקדש בבית יהודי, על ידי השכנת שלום, ולמעבד עובדה דהארון הכהן להשכין שלום בניש לאשתו, ומזה עליתי, תפסיק לבכות. ואז הרב עובדיה אומר לכל ההורים השקולים, אומר לכל הקהל הענק ששמע אותו במקום ומעל גלי היתר בהמון מקומות נוספים, הילדים שלכם למדו תורה שם בספרייה, ומתוך לימוד התורה הם עלו למעלה, הם באו ל-15 שנה, זה כבר היה מוכן מראש, המתווה הזה כבר נחתם על ידם ועל אצבעותיהם לפני שהם באו לעולם, כפי שרבינו בחיי כותב בפרשת כי תצא על הפסוק, כי פול הנופל ממנו לגבי הנושא, של שאסור למנוע ולא לעשות מעקה בבית יהודי. תיזהר ותשים מעקה, אומר בורא העולם בפרשת כי תצא, משום שעלול נופל ליפול. מה זה כי ייפול אדם? מה זה ייפול הנופל? אומרים חז"ל, מביא רבנו בחיי את הכל. הוא היה ברור מראש שהוא ייפול. מראש הוא חתם על זה לפני שהוא בא לעולם, שהוא יהיה פה כך וכך שנים, ואלו ואלה יהיו האבא ואימא שלו, ואלו יהיו האחים שלו. והוא יעבור את המתווה של הניסיונות האלה בשנות חייו בעולם הזה, והוא יסיים במקום הזה והזה, ויקבר במקום הזה והזה, והשכנים שלו במקום הקבורה יהיו אלה ואלה. הכל הוא חתם מראש. תדעו לכם, הם כנראה זכו לסיים מתוך תורה, מתוך לימוד תורה, כמו שהאח של הבבא סאלי זכה לעלות מתוך השלמת בית יהודי. חייבים להזכיר כאן, זה מבט יהודי על אירוע שממנו ניתן קצת להקיש על אירועים נוספים. אני רוצה לסיים בשני נקודות שלתת עליהם את הדעת. נקודה אחת, נא לשים לב, הבורא לפעמים מרמז לנו על תביעותיו, מרמז על רצונו לפי צורת המוות, לפי צורת ההסתלקות בגדר מידה כנגד מידה. הדברים ידועים, ואני רוצה לומר שפה חלק מהאירועים היו על ידי איבוד בלמים. אוטובוסים מאבדים ברקסים. כידוע, אדם הוא רוכב וסוס. הרוכב זה השכל, הדעת, והסוס זה הגוף. עיר פרא אדם יוולד, חמור קטן פראי הוא נולד, אבל יש לו צלם אלוקים, האלוקים עשה את האדם ישר, ישר הרכיב עליו את המלאך, את הדעה, את הנשמה. כשאין ברקסים, עלולים להגיע למקומות האפלים ביותר של קינה ותאווה וכבוד שמוציאים את האדם מן העולם. בורא העולם אומר לנו, תפסיקו כל הזמן לחיות ריגושים וריגושים, וכל סיפוק לאפשר את הביצוע שלו. שליטה על סיפוקים, לא ליישם כל רצון, דחיית סיפוקים, ברקסים, בא לך לדבר משהו, לענות על משהו שאמרו לך, אל תענה, תבלום את הפה שלך בשעת מריבה, בא לך לצפות במשהו, אתה נמצא באיזה צימר, ורחמנה לצלן, יש שם המסך, והחשק מתעורר, נא להפעיל בלמים, התורה נקראת עצרת תהיה לכם, עצור בבקשה, אל תלך שבי לאחר הסוסיות של הסוס או הסוסה. תפעיל את הבלמים. אם לא מפעילים בלמים, זה מוציא את האדם מן העולם. האדם יש לו יצרים עזים, ג'ונגל של רצונות, ומטרתו בעולם היא, ותכליתו היא לקדש את החומר. לא כל מה שבא לי לזלול אני אוכל, לא כל מה שבא לי לצפות אני אצפה, לא כל מה שבא לי לדבר אני אדבר, לא כל מה שבא לי לשמוע אני אשמע. יש בורא ששם לי את הכלים האלה, ונתן לי הוראות איך לצנזר, איך לסווג, לנתב לכיוון הטוב, חומר למחשבה. והדבר המרכזי, מה שאמר ראש הישיבה, הרב גרשון אדלשטיין, אין הגנה כל כך בבין הזמנים. אין לנו את ההגנה, מה שנקרא כיפת ברזל, כמשל. אין היכלי תורה מלאים בגלל בין הזמנים. הפחד הוא גדול, משום שתורה מגנה אומץ לה. גם כשיש, כמו שאומרים חז"ל, ויתר הקדוש ברוך הוא על ג' עבירות חמורות, ולא ויתר על מעושה של תורה, חייבים לקבוע זמנים, גם כשאתה נמצא בצימר או בדאצ'ה, נמצא בכל מקום בכדור הארץ, אל תשכח שהבורא נמצא בכל מקום, מלא כל הארץ כבודו, לת אתר פנוי מיני, הוא נמצא בכל אתר ואתר, ותורה היא מערכת של הגנה, אפילו דוד המלך ידע, אם הוא ילמד תורה, מלאך המוות לא יכול לו. ועכשיו, בתקופה הזו, חסר קצת, אפילו תשעה באב, שעדיין הישיבות היו, והמון מהם נסעו לאחר תשעה באב, ההגנה הזו הגנה עלינו מאלף קטיושות, מאלף מאה או אלף מאתיים. תבין, עכשיו צריך להרבות בהגנה, אז כל אחד בפינתו, בין אם הוא בן ישיבה, בין אם הוא בעל הבית, עליו להבין שזה הזמן שהוא יתפוס פיקוד, הוא חייל מגויס בצבא התורה. והצבא של התורה הזה דורש ממנו, כמו שהיה בזמנו, היה מבצע של קטיושות שנזרקו מחיזבאללה, רב דוב יפה, הגאון הצדיק הקדוש אמר, מי שלא לומד עכשיו הוא בגדר לא תעמוד על דם רעך. הוא חייל בצבא השם, ואם הוא לא עוזב את הסטנדר, הוא כאילו רואה מישהו נהרג ולא עוזר לו. כך בתקופת בין הזמנים, אם ראית דור או זמן שהתורה מרופא בו, עמוד אתה והחזק בה, ואם אתה עושה כן, אתה נוטל שכר כולם. ייתן השם שנזכה בסייעתא דשמיא. להתחזק ולראות אך טוב החסד, להרגיש את המתיקות של הקדוש ברוך הוא ואת העריבות, לא רק להאמין שזה טוב, אלא כמו שאומרים בראש השנה כשטובלים את התפוח בדבש, היא רצון מלפניך השם אלוקינו ואלוקי אבותינו שתחדש עלינו שנה טובה, אבל לא רק טובה, אלא מתוקה. והמתיקות הזו היא תומשך לכל השנה כולה, שנזכה כבר בגאולת ישראל השלמה, בשמחה, במהירה דידן, ברחמים, אמן ואמן.
האזנתם לשיחתו של הרב מנחם שטיין.